אתם עם SBS בעברית. לעוד כתבות מעניינות, היכנסו lsbs.com.au/hebrew.
תודה, מייקל. אנחנו עם כתבתנו דנה קרני, שנמצאת בתל אביב. שלום, דנה.
שלום, דקל.
אנחנו נתחיל את סיכום החדשות בישראל עם המצב בגבול לבנון. גם השבוע ראינו פגיעות קטלניות של רחפני נפץ שהביאו למותם של שלושה ופציעה של נוספים. זה מאז הדיווח האחרון שלנו בשבוע שעבר. ובתקשורת הישראלית יש דיווחים שעדיין מחפשים פתרונות כנגד רחפני הנפץ. לפני חודש התראינה לכאן 11 דוקטור לירן אנטבי, חוקרת בתחום המדע, טכנולוגיה וביטחון, והסבירה מאיפה הגיעו רחפנים האלו.
רחפני ה-FPV אלו רחפנים לרוב קטנים, מאוד מהירים, יכולים להגיע למהירויות של מעל ל-200 קמ"ש. הם הפכו מאוד מאוד נפוצים בשנים האחרונות, הגיעו מעולמות בכלל של סרטים ושל חובבים, של תחרויות, ובמלחמה בין רוסיה לאוקראינה הוא כלי ההרג מספר אחד בשני הצדדים.
דנה, מה קורה השבוע בגבול עם לבנון?
דקל, שלושה חיילים נהרגים השבוע מרחפני נפץ, בהם גם משק איטש שנהרגה בבסיס בתוך גבול ישראל. זו מכה קשה מאוד שישראל מתמודדת איתה, וראש הממשלה בנימין נתניהו והקבינט המדיני-ביטחוני נדרשו אליה השבוע. הרבה פגיעות בקרבת כוחותינו בדרום לבנון, אבל גם בתוך שטח ישראל, למרבה המזל מרביתן ללא נפגעים, אבל ההתראות הרבות מקשות מאוד על החיים בצפון. פיקוד העורף מעדכן השבוע את ההנחיות לתושבי הצפון ומגביל התקהלויות. הוא אוסר על הסעות תלמידים ביישובי קו העימות, מה שאומר שבתי הספר ביישובי הגבול חוזרים ללימודים אונליין. בדיון שהיה בקבינט המדיני-ביטחוני דווח על ויכוח בין נתניהו שביקש תקציב לפיתוחים טכנולוגיים, ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' שטען שאי אפשר להתמגן באיסוף וצריך לשנות גישה, ועל כל רחפן שמתפוצץ בישראל להפיל 10 בניינים בביירות. באותה נשימה, סמוטריץ' גם מאשר תקציב של כ-2 מיליארד שקלים לטובת פיתוח פתרונות טכנולוגיים. שר הביטחון לשעבר ויושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, הזהיר השבוע בישיבת סיעתו בכנסת, שזה רק עניין של זמן עד שנראה את רחפני הנפץ גם בתל אביב ובירושלים. נתניהו הודיע שבתגובה לאיום רחפנים, צהל מעמיק את הפעולה בלבנון, וכוחות קרקעיים של צהל אכן החלו לפעול מעבר לקו הצהוב, קו הפסקת האש, במטרה להרחיק את איום הרחפנים מגבול ישראל, ואנחנו יודעים לתקיפות נרחבות בדרום לבנון. בתקשורת הישראלית הובך שאמריקאים מונעים מישראל לתקוף בבירות עצמה כדי לא לסכן את ההסכם המתגבש עם איראן, אבל היינו יודעים גם לניסיון חיסול השבוע בבירות שלא צלח.
אז האמריקאים מאפשרים או לא מאפשרים לישראל לתקוף בבירות אם התקיפות האלה ממשיכות?
ככל הנראה מאפשרים רק אם מדובר בסיכול מאוד ממוקד על סמך מידע קונקרטי. לפי הדיווחים, שר הביטחון קץ אישר השבוע בישיבת הקבינט שאמריקאים לא רוצים לראות בניינים קורסים בבירות.
הבנתי. בואי נמשיך הלאה לסטטוס הסכם האש עם עזה. בחמישי השתתף ראש ממשלת ישראל בכנס בבקעת הירדן ואמר את הדברים הבאים.
אנחנו כרגע לופתים את חמאס, כן? אנחנו עכשיו ב-60% משטח הרצועה, אתם יודעים את זה. היינו ב-50, עברנו ל-60. הדירקטיבה שלי היא לעבור ל... תלכו לפי הסדר. קודם כל 70. בואו נתחיל בזה.
לפי מקורות חדשותיים כמו רויטרס, פורסם בנובמבר האחרון כי לפי הסכם הפסקת האש שנכנס לתוקף ב-10 לאוקטובר, ישראל תחזיק בכ-53% משטח עזה. האם הדברים של נתניהו מערערים בעצם על הסכם הפסקת האש?
מערערים, אבל עם אישור, אני אסביר. בתקופה האחרונה צהל הרחיב את מרחבי ההבטחה ברצועה ב-34 קילומטר רבוע נוספים, שהם 11% מכלל שטח הרצועה. זאת לאחר שחמאס הפר את הסכמי פירוק הנשק. המהלך האסטרטגי הזה זכה לאישור מועצת השלום של טראמפ ומתבצע בתיאום הדוק עם הממשל האמריקני, והקו החדש זוכה לכינוי הקו הכתום. וכך הצהל גם מחזיק ב-64% משטח הרצועה, לעומת 53% עליהם מוסכם בהפסקת האש. וכפי ששמענו, עכשיו נתניהו הורה לצהל להמשיך להשתלט עד ל-70% מהשטח. בכלל, המצב בעזה קשה, מועצת השלום של טראמפ מתפרקת, ולפי דיווח ב-Financial Times, הקרן הרשמית של המועצה שיזם הנשיא האמריקני ריקה מכסף, והארגון עצמו נתקל במכשולים משפטיים ופוליטיים שלא מאפשרים להוציא לפועל פרויקטים לשיקום עזה. ורויטרס דיווחו בתחילת החודש שהמפקדה הבינלאומית לניהול עזה שהוקמה בקריית גת צפויה להיסגר. בתדריך לעיתונאים זרים בירושלים שערך לאחרונה ניקולאי מלדנוב, מי שמונה לתפקיד בנציב העליון לשיקום עזה, הוא הציג תמונת מצב מדהיגה, לפי החמאס מהדק את אחיזתו ברצועה, הוא הזהיר שהדלת לשיפור עתידה של עזה עדיין נעולה, והזהיר מפני ההזנחה המסתמנת של הדברה ויקח שנות דור לשקם.
ובמקביל ברביעי פורסם בתקשורת הישראלית שבכיר בחמאס מוחמד עודה נהרג במבצע של צהל, זאת אחרי שב-15 למאי חוסל קודמו בתפקיד, אז עדין אל חדד. מה אנחנו יודעות על מוחמד עודה ומה המשמעות של החיסול הזה?
עודה נחשב לאחד מהדרכלי טבח השיבה באוקטובר, הוא שימש אז כראש מטה המודיעין של הארגון והיה אחראי על תכנון מטרות התקיפה. כמו שציין דקל, לפני כשבועיים הוא מונה למפקד הזרוע הצבאית של חמאס במקום עז א-דין אל-חדד, הרביעי בתפקיד מאז השבעה באוקטובר, והוא לא שורד אפילו שבועיים. בהצהרה שפרסמו ראש הממשלה ושר הביטחון, הם מתארים אותו כמי שאחראי לרציחתם, חטיפתם ופציעתם של רבים מאזרחי ישראל וחיילי צה"ל. הם מבטיחים להמשיך ולרדוף אחרי כל מי שלקח חלק בטבח שבעה באוקטובר. למעשה בחיסולו צהל משלים את חיסולם של כמעט כל מי שעמדו בראש חמאס בשבעה באוקטובר. היחידי שעוד נותר בחיים הוא עמד אקל. בתקיפה של הבניין בו שהה בשכונת רימל נהרגו שישה אנשים, בהם אשתו ושני בניו, ועשרות נפצעו.
אנחנו נמשיך לנושא אחר שנמצא בכותרות של החדשות בישראל כבר מספר שבועות, נישואי קטינים. בשלישי קיימה הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי דיון בכנסת סביב הנושא, בו עלו עדויות של אנשים שחותנו לכאורה בגיל צעיר, ביניהם רות רייכמן, בואי נשמע קטע מעדותה.
כשהרסו אותי, אז הייתי ממש קצת לפני גיל 16, והייתי צריכה לשמור על זה בסוד, כדי שהמשטרה לא תדע. בסופו של דבר, יומיים לפני החתונה, גילו על זה במשטרה. וזימנו אותי לחקירה. אבא שלי לקח אותי לצד לפני כן ואמר לי, את צריכה להגיד להם שאת בסך הכל באת לחגוג אירוסין עם סמלת קלה, ואין להם שום דרך להוכיח את זה.
דנה, הנושא הזה עלה מדי פעם בחדשות במשך שנים רבות, ולאחרונה עלה בקשר לקהילה ביישוב יבניאל. תוכלי לספר לנו עוד על הרקע לדיון הזה ומה נעשה בנושא הזה עד כה?
כן, דקל, הסיפור הזה על קהילת ברסלב ויבניאל עולה לכותרות שוב בעקבות תחקיר של עיתון הארץ בסוף אפריל, והשבוע הוא מגיע גם לוועדה לקידום מעמד האישה בכנסת, לדיון טעון וקשה שבו מעידים נשים וגברים שגדלו בקהילה הזאת, שמונה כ-500 משפחות, והם מעידים על נישואי כפייה בגיל 14, הריונות בגיל צעיר וטראומות מתמשכות. חברת הכנסת מירב כהן תקפה את אוזלת ידה של המדינה, וגורמי המשטרה והרווחה בדיון הודו בקשיי האכיפה ובכך שהטיפול בנושא החל רק בשנים האחרונות. נשים שעזבו את הקהילה העידו, כמו ששמענו בפני הוועדה, וסיפרו על הריונות בגיל 14, על רופאות משפחה מקומיות שלא יכולות להתמודד מול כוחה של הקהילה הברסלבית, אותה הן מחנות קאט. מדובר בקהילה מאוד סגורה שנוסדה על ידי הרב אליעזר שלמה שיק בשנות ה-80, וחברי הקהילה מתגאים בתחקיר בעיתון הארץ בנישואים בגיל צעיר, למרות שזה לא חוקי, אבל הם מסתירים את זה מהרשויות, אם בעלמת מסמכים, בשקרים או בהתחמקויות לכאורה בחקירות משטרה. סגן ניצב אבי אייש נתן השבוע כמה דוגמאות בדיון בכנסת, הוא סיפר איך שהמשטרה פרצה לא אחת למסיבות חתונה, אז המשתתפים טענו שמדובר במסיבות היכרות. כשביקשו מילדה בת 17 שמסתובבת עם עגלת תינוק למסור עדות במשטרה, היא אמרה שהיא מתביישת שהיא קיימה יחסי מין עם חבר שלה ונכנסה להיריון. המשטרה בעצם התקשה להוכיח את העבירה כשהקורבנות עצמם שהם קטינים שנתונים לשליטה מלאה של הקהילה לא משתפים פעולה.
אז כאמור, הנושא הזה עדיין נידון, וכמובן גם נחקר במשטרה, ואנחנו נמשיך ונעקוב אחרי זה. ומכאן בואי נעבור להודעה של ישראל ביום חמישי בערב, כי היא מנתקת את קשריה עם מזכ"ל האום, אנטוניו גוטיירס, ועם המשרד שלו, בעקבות הכוונה להכליל את ישראל ברשימת מבצעי אלימות מינית באזורי סכסוך. זה שינוי מהסטטוס הקודם, שבו ישראל הייתה על תנאי להיכנס לרשימה הזאת. בואי נשמע את שגריר ישראל באום, דני דנון, בהתייחסותו להחלטה הזאת.
האום בעצם מכניס את ישראל לרשימה שחורה, יחד עם חמאס, הוא מאשים אותנו בביצוע עבירות מין בצורה מכוונת כחלק ממאמץ מלחמתי. זו שערורייה. אנחנו עם המזכ"ל הזה סיימנו. אנחנו לא נשתף פעולה איתו, ועוד מספר חודשים ייבחר מזכ"ל חדש לאום, ויחד איתו נתקן את העוול הזה.
דנה, אילו תגובות נוספות היו לצעד הזה מטעם האום בישראל?
בהצהרה נוקבת שמפרסם משרד החוץ בתגובה, הם מכנים את ההחלטה הזאת מבישה ואבסורדית, הוכחה נוספת לטבעו האמיתי של האום, ארגון פוליטי ומושחת שנטש את עקרונות היסוד שלו ובאופן סיסטמטי תוקף את ישראל, כך נכתב בהצהרה. עוד מוסיפים במשרד החוץ הישראלי, כי יש פה ניסיון ליצור סימטריה מזויפת בין ישראל לבין הזוועות המיניות שביצעו חמאס בשבעה באוקטובר, והם ממשיכים לתקוף את מי שבעיניהם עומד מאחורי זה, מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטיירס. אותו גוטיירס שלדברי משרד החוץ מצא לנכון לתת קונטקסט לשבעה באוקטובר, שכיסה על מעורבותם של עובדי אום בטבח, ושגרר את האום לנקודה הנמוכה ביותר שלו, הכל ציטוטים מהצהרה של משרד החוץ, כן? לסיום אומרים במשרד החוץ הישראלי, כי בחודשים הספורים שנותרו לגוטיירס בתפקידו, החליטה ישראל לנתק כל מגע עם משרדו של מזכ"ל האום, עד שימונה מזכ"ל חדש.
הבנתי, ועם מה נסיים השבוע, דנה?
נסיים עם העונה החדשה של רוקדים עם כוכבים בישראל שעלתה השבוע, ולמקרה שפספסתם, לאוסטרליה יש נציג בתחרות, נתניאל בוזליץ, שידוע בכינוי נייט באז. באז הוא שחקן אוסטרלי שידוע בעיקר מהסדרה יומני הרפד, התייצב מאז 7 באוקטובר לצד ישראל ללא הפסקה, הוא מאוד מאוד אהוב פה ואפילו נבחר לשים עשואה ביום עצמות ב-2024, הוא אמנם לא יהודי, אבל הוא מגיע לארץ לא מעט, ואף התגורר פה תקופה כשיצא עם בת זוג ישראלית. בתוכנית הוא הוצמד לאחת הרקדניות המובילות, ג'וליה שחר מלכה, שכבר זכתה בעבר. דקל, נשמיע להם קצת איך הוא עובד על העברית שלו?
בהחלט. בואי נשמע קטע קטן מהסרטון שעלתה לרשת, התוכנית רוקדים עם כוכבים, שמשודרת בקשת 12.
Which words in Hebrew do you know?
ברור, when people say that, כאילו, היילו, בוקר טוב, ערב טוב. שלומך?
אני בסדר, איך אתה?
בסדר, גמור. את מלכה.
נשאר רק לאחל לו בהצלחה.
בהחלט, תודה רבה דנה, שיהיה שבוע טוב.
שבוע טוב דקל.
סמנו לייק, שתפו והגיבו, עקבו אחרי SBS Hebrew בפייסבוק.